יזמות בעולם דיגיטלי. פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק. נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות, כסף, השפעה והכרה.
הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו עוברים דברים שהם רק שלנו. רק לנו זה קורה. ואז יש לנו איזושהי תחושה כזאת של להתכנס פנימה ולא לשתף את העולם, כדי שלא יחשבו עלינו דברים רעים, כמו שאנחנו חלשים מדי, או אולי מה שאנחנו עוברים יגרום לאנשים אחרים לא לאהוב אותנו. אז החלטתי לעשות פרק מיוחד שמרכז פחות או יותר את המסע שלי כעצמאית, עם כל התובנות שרכשתי לאורך הדרך, כדי שאולי הם יעזרו למי שזקוקה לשמוע את זה. והמטרה של הפרק הזה היא להגיד ששום דבר שאנחנו חווים זה לא רק שלנו. אנחנו כאן יחד באיזשהו מסע, ודברים שאני חווה גם את אולי חווה. אולי בדרך אחרת, אולי הם מרגישים אחרת, אבל בסופו של יום כולנו אפשר להגיד מרקם אחד גדול, שכולנו בסיכומו של יום עוברים את אותם דברים, את אותם פחדים, את אותם חששות, את אותם התלבטויות, את אותם כישלונות וגם את אותם ניצחונות. זה לא קל לשתף, לא לי ובטח גם לא לאחרים. זה לא קל לספר את הדברים הפחות טובים. תמיד אנחנו אוהבים נורא לספר את הדברים המשמחים, הטובים, הנהדרים, אלה שגורם לנו להשוויץ, להתגאות. הרבה הרבה יותר קשה לספר על הדרך חתחתים שעוברים. על המורדות, על הנפילות, על הסריטות, על הכאבים. אולי זה השיעור הכי גדול שלמדתי, וזה שיעור מספר אחד שאפשר להגיד. זה להתגבר על הבושה. להבין שמה שאני עוברת זה לא רק שלי. אני לא היחידה שעברתי את זה. שכולנו עוברים את אותם הדברים. תראי, עניין הבושה זה משהו שכולנו ככה גדלנו עליו. אולי המשפט הכי ידוע זה לא לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. זה אם לא טוב לי בתחום מסוים או לא הולך לי במשהו, אז שקט. לא לספר לאף אחד, שלא ידעו, שלא יחשבו. תמיד מספרים רק את הדברים הטובים כלפי חוץ. את הריבים אסור לספר. לימדו אותנו להצניע את הכל ולהתבייש בכל מה שעובר עלינו. אני חושבת שאולי הדבר שהכי משמעותי שקרה לי, שלמדתי למה עדיף לשתוק כשאנחנו מרגישים רע, זה לפני המון המון שנים, לפני שהייתי עוד בעלת עסק, אני עברתי כמה וכמה הפלות לפני שיעלתי את הבת הבכורה שלי, וזה לפני יותר מ-25 שנה, זה ימים שעוד לא היה בכלל אינטרנט, עוד לא ידעו מה זה מדיה חברתית, וכל העניין הזה של שיתופים היה הרבה הרבה יותר קשה, וגם לא היה לגיטימי. כואב לך, תהי בשקט, תעמידי פנים שהכל בסדר, תשתיקי את זה, תחרישי על זה, אין לי מי לדבר. וגם כשהגעתי כבר לאיזושהי קבוצת תמיכה שעסקה באובדן הריונות, אז השיתוף לא באמת היה שם מתוך איזה מקום של לשתף מהלב. אני לא בדיוק הבנתי מה היה הווייב שם, אבל ממש לא התחברתי אליו. היה לי נורא נורא קשה עם כל מה שקורה שם, והרגשתי בודדה. בודדה שרק אני עוברת את זה, שרק אני סובלת, רק אני מתוסכלת, רק אני ואני. וגם כשהייתי מדברת עם נשים מבוגרות יותר, או נשים שכבר עברו הריונות כאלה ואחרים, אף אחד לא דיברה על זה. אף אחד לא דיברה על הנושא הזה של הפלות או אובדן הריון. כאילו היה איזה טאבו כזה שלא מדברים על הנושא הזה. לאישה אסור לסבול. אנחנו צריכות לשבת בשקט ולשים פנים מחייכות, כאילו הכל בסדר, ומקסימום להמשיך הלאה ולנסות ולא יודעת מה הלאה. העיקר לא לדבר על זה. אסור לשתף בדברים כואבים. והזיכרון הזה של הבדידות הזאת, והכאב, והפחד הזה שאין לי מי לדבר, מאוד, מאוד הלחיצו אותי כשיצאתי להיות עצמאית. כי חשבתי שעוד פעם אני אהיה בסיטואציה הזאת של להתבייש קודם כל במה שעובר עליי, כי זה רק שלי, זה פרטי, זה שלא יראו שכואב לי, שלא יחשבו שאני איזה חלשה, מה פתאום לבכות או מה פתאום להרגיש כאב. גם התגובות של הסביבה, זה לא נורא, זה בסדר, זה עובר, זה קורה לכולם, מין תגובות לקוניות כאלה. וגם כעצמאית, אנחנו עוברות בדיוק את אותם דברים, כי קודם כל אף אחד לא תמך בנו בזה שנצא להיות עצמאיות. אני בטוחה שאף הורה שלכם לא עמד ואמר, וואו, בטח, בכיף, תלכי. לא, כולם היו עם פרצוף כזה של, מה, משוגעת? עדיף שתהיה לך עבודה בטוחה של 9-5, תעבדי באיזה, לא יודעת מה, איזשהו מפעל, מוסד, לא יודעת, חברת הייטק, ולא תשבי ותהיה עצמאית. גם התחושה הזאת של את יושבת שעות מול המחשב, ולא תמיד יש לך את מי לשתף בלבטים שלך, בדברים שעוברים עלייך. בתחושה הזאת של הנה החודש אין לך כסף, לא נכנס כסף. ואז המריבות שיש לך בינך לבין עצמך, המריבות שיש לך עם הבן זוג או הבת זוג. וכל הזמן התהליך הזה של הבושה שצריך להסתיר את זה, את הדברים הרעים. ואז להיכנס למדיה החברתית ולהרגיש שוואי, איך החיים של אחרים זורמים מעולה ורק אצלי הכל על הפנים ואיך אני, למה אני מרגישה ככה בכלל ובאיזה קטע. אז העניין הזה של הבושה, אני חושבת שזה אחד הדברים, השיעורים הכי גדולים שלמדתי בדרך שלי כעצמאית, זה שזה רק בושה, שזה לא באמת מי שאני, אם נכשלתי או הצלחתי, זה לא אומר שאני טובה או רעה, זה לא אומר שאני מקצועית פחות או מקצועית יותר, זה רק אומר שאני מתביישת בנקודה שבה אני נמצאת, כי ציפיתי למשהו אחד, קיבלתי משהו אחר. רק במקום לשבת ולנסות ולהבין למה קיבלתי את הדבר האחר, אני מתביישת בו. ואז אני מסתירה את זה. ואז אני מרגישה גם סוג של זה כמו איזה גלגל כזה, שאני כמו איזה רמאית כזאת, שמוציאה החוצה את האמת הלא נכונה, או מספרת סיפורים שהם לא באמת נכונים. וזה מין גלגל כזה. והבנתי שנכון שאולי זה לא כזה כיף לחשוף את זה במדיה החברתית מול כולם, את מה שעובר עלינו, אבל כן בהחלט לשתף חברה עצמאית אחרת, או איזושהי קבוצה להצטרף של אנשים, או אפילו יועץ או מלווה עסקי שאפשר לפתוח בפניו באמת את זה שאת מרוויחה או לא מרוויחה, את זה שמספיק לך או לא מספיק לך, את מה שאת באמת מרגישה, לנטרל בכל דרך אפשרית את רגל הבושה, כי הרגש הזה זה סוג של האגו מנסה להגן עלינו, ואז הוא לא מאפשר לנו לצמוח. ברגע שאני העזתי לשים את הבושה שלי בצד וללכת, גם יש לי חברה מאוד טובה שאנחנו עושות את הדרך ביחד, לשתף אותה חופשי, דוגרי, במה אני מרוויחה, במה אני לא מרוויחה, הצלחתי, לא הצלחתי, אני סוג של פייקית, לא פייקית, פשוט לשתף אותה באמת במה שעובר עליי, זה כבר מוריד ממני איזשהו עומס כזה של אני לא לבד, אנחנו עוברות את הדרך ביחד. התחושת בדידות הזאת שנובעת מהבושה היא נוראית. ולדעתי זה אחד החסמים הכי גדולים שיש לנו בעסק. חוץ מזה, ברגע שאנחנו משתפות ואנחנו מבינות שאנחנו מתקשות בסך הכל באותם דברים, אם זה כסף, אם זה שיווק, הכנסות, אנחנו מתביישות שדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, אנחנו מתביישות שלא הגענו למקום שרצינו, אנחנו סוג של, אפשר להגיד, מרמות את עצמנו שאנחנו מצליחות אבל אנחנו לא מצליחות, יש לי תואר, אין לי תואר, יש לי אסמכתה, אין לי אסמכתה, הצלחתי להגיע לתוצאה, לא הצלחתי להגיע, הגעתי ליעד, לא הגעתי. ברגע שאנחנו כנות עם מישהו, קודם כל כלפי עצמנו וגם משתפות את זה עם עוד מישהו, זה, אנחנו מבינים שזה לא רק סיפור שלנו, שזה סיפור שקורה אצל נשים אחרות, אצל עסקים אחרים, ולאו דווקא רק נשים דרך אגב. ויש את המשפט הזה, אני יודעת שאומרים שצרת רבים מנחמת טיפשים, אז אני רוצה להגיד עליו שאני די מעדיפה להיות טיפשה, מאשר להרגיש האדם הבודד ביותר בכדור הארץ, כי זו תחושה הרבה יותר גרועה מלהיחשב טיפשה או להרגיש טיפשה. אז כן, אז תדעי שצרת רבים היא נחמת טיפשים, אבל עדיין היא נחמה, ואת לא לבד, ואין מה להתבייש. לשים את הבושה בצד, הבושה גם מונעת מאיתנו ללכת לקבל עזרה מקצועית מאנשי מקצוע. אני הרבה זמן פחדתי, התביישתי ללכת לאיש מקצוע, כי פחדתי שיסתכלו לתוכי, שיראו באמת שאני צריך להתעמת עם הכישלונות שלי, נקרא לזה ככה, או עם מי שאני באמת, או מה הוביל אותי לכישלון או לחוסר הצלחה, כמו שאני ראיתי אותה. וזה, הבושה הזאת מנעה ממני ללכת לקבל עזרה. וברגע ששמתי אותה בצד, אמרתי, תודה רבה, אני מבינה מה את רוצה להגיד לי, אבל אני לא יותר בסיפור הזה. זה היה הרגע המכונן ביותר בחיים שלי, שאמרתי, הנה עכשיו אני הולכת מושיטה יד לעזרה, ורוצה שמישהו יסתכל יחד איתי על העסק שלי ועליי, וזה הוביל אותי למקומות של וואו, כאילו ממש. כל עוד הייתי בתוך הגולם הקטן הזה של, להתבייש במה שעשיתי, או השגתי או לא השגתי יותר נכון, זה פשוט אחד החסמים הכי גדולים שיש. השיעור השני שלמדתי זה להיות הגיבורה של עצמי. תראי, המדיה החברתית מציפה אותנו בהשוואתיות לנשים אחרות, כאלה שנראות לנו מצליחות כלפי חוץ, וזה ההשוואתיות הזאת היא קטלנית, היא מכווצת, היא מוציאה את החשק והיא גורמת לנו להרגיש קטנות וחסרות חשיבות. ברגע שאנחנו נכנסות לאינסטגרם, לפייסבוק, אנחנו רואים שהגיבו לה ולי לא הגיבו. אנחנו רואים אותה באיזה חופשה ואני נמצאת בבית עם הרימות של קביצה. היא עם הבגד ים ואני בקושי נכנסת לג'ינס. אנחנו כל הזמן משוות את עצמנו וזה מוציא מאיתנו את החשק ואת האנרגיה. שזה כל כך מיותר כי בסופו של דבר, אם נסתכל עלינו כבני אדם, כל אחד מאיתנו, יש לנו מסע שבאנו לעשות פה. בואו נדבר רגע דוגרי בצורה הרוחנית של העניין. כל אחד מאיתנו נשמה שהגיעה לכדור הארץ, ויש לה שיעורים שהיא ביקשה לעשות, יש לה התנסויות שהיא לקחה על עצמה, יש לה חוויות שהיא צריכה לעבור, יש לה את המדריכים הרוחניים שלה, יש לה את המלווים הפיזיים או הרוחניים, יש לה כל אחד מאיתנו. עולם שלם שאנחנו לא רואות אותו, לא יודעות עליו, ואולי במקרה הטוב אנחנו מקבלות עליו מדי פעם איזה רשמים ככה מהתת מודע או בחלומות שלנו, או בצורת אינטואיציה. אבל אנחנו לא באמת יודעות מה המסע שאנחנו באנו לעשות פה, ואנחנו לא יודעות בטח ובטח מה המסע שמישהי אחרת באה לעשות פה. עכשיו אם אני נכנסת לאינסטגרם ואני רואה מישהי שיש לה 20,000 עוקבים, ולי יש בקושי 1,000, כשאנחנו התחלנו כמעט אותו דבר, ואני אומרת איך יכול להיות, איך היא עשתה את זה ואני לא עשיתי את זה. יכול להיות שמשהו במסע שלה הוביל אותה לנקודה הזאת, ושם היא צריכה לחוות משהו. המסע שלי לא הוביל אותי לנקודה הזאת. אז מה אכפת לי, מה יש לה ומה יש לי? הדרך היחידה שאני למדתי כתובנה להסתכל, זה להיות בהשוואה אך ורק לעצמי. וזה אומר איפה אני הייתי קודם ואיפה אני היום. למשל, בעבר, נורא נורא פחדתי לעשות הדרכות, לעלות לזום, להזמין אנשים ולהעביר הדרכה. היו לזה 1,001 סיבות, חלק מהם אני אפרט פה בהמשך. אבל כל כך פחדתי שעשיתי הכל כדי להימנע מזה, ממש, באמת הכל עשיתי. כל פעם שרק הייתי חושבת על זה, אני הייתי מתכווצת ולא הייתי מוכנה לעשות. אני חושבת שעצם העובדה שהצלחתי בסופו של דבר להתגבר על הפחד, להרים הדרכות, להביא אנשים, לא להתבאס אם מישהו מגיע או לא מגיע, ולהעביר במשך שעה, שעה וחצי דו שיח עם אנשים שכן הגיעו, ולהעביר את ההדרכה ולצאת כולי מאושרת ומבסוטית, ולעשות את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ברמה כזאת שאני כבר רוצה לעשות את זה מחוץ לזום, אלא לצאת כבר החוצה ולעשות את זה כסדנאות והדרכות, אני הגיבורה של עצמי. אני עברתי פה איזשהו מסע, איזשהו גדילה, איזושהי צמיחה שהיא נכונה לי ומתאימה לי ומדויקת לי לשיעורים שאני כנראה הייתי צריכה לעבור, או אלה שאני בחרתי לעבור. אז מה אכפת לי אם מישהי אחרת עברה משהו אחר, או מישהי עומדת באופן טבעי מול מצלמה ולי לקח מסע? אז לה יש משהו אחד לעבור, ולי יש משהו אחר לעבור. לכן ההשוואתיות שלנו לאחרים היא כל כך לא הגיונית והיא גם לא נכונה. ההשוואתיות שלנו יכולה להיות אך ורק האם התקדמתי בהשוואה למה שהייתי קודם. האם אני היום בן אדם יותר טוב בהשוואה למה שהייתי אתמול? האם אני היום אשת עסקים יותר טובה ממה שהייתי לפני שנה? האם היום אני יודעת להשקיע כסף או לשמור על כסף או לייצר כסף או לנהל כסף בצורה הרבה יותר טובה ממה שהייתי לפני 5 שנים? זו ההשוואה היחידה שלנו שאנחנו צריכים לחיות בה. אנחנו הגיבורות של עצמנו. אנחנו לא יכולות לבדוק מה הם עברו, כי אנחנו לא יודעים. הרבה פעמים אנחנו בקושי יודעים מה אנחנו עוברים. ולכן, ההשוואתיות הזאת צריכה להיפסק. וזה מה גם הוביל אותי לנקודה הבאה של אם היא יכולה, גם אני יכולה. אם אנחנו כבר נתמקד כן בללכת להיות בהשוואה, וכן אנחנו מתעקשים להגיד אוקיי, אבל אני רוצה שיהיה לי 20,000 עוקבים, אני רוצה לעמוד על במות, אני רוצה להרוויח תחומי הכסף שהאי מרוויחה, אני רוצה להיראות בבגד ים כמו שהאי נראית, אני רוצה לצאת לחופשה החלומית הזאת, לא מעניין אותי, זה מה שאני רוצה. מעולה. אז תגידי לעצמך, לא אם היא יש לה, זה אומר שלי לא יהיה. אם היא קיבלה, גם אני יכולה. אם היא הצליחה, גם אני יכולה. וזו הדרך היחידה שלנו להתקדם בעסק, להגיד, אם היא יכולה, גם אני יכולה. ואז לשאול את עצמי, איך? איך גם אני יכולה להגיע לשם? יכול להיות שהרבה פעמים לאורך הדרך אנחנו נגלה שזה לא מעניין אותנו להגיע לשם. עצם העובדה שאנחנו מציבים לעצמנו איזשהו מחסום, ואנחנו אומרים, וואו, היא הצליחה ואני לא הצלחתי, זה מפעיל את היצר התחרותיות שלנו, וזה הופך אותנו לנסות ולהשיג את הדברים שהם לאו דווקא נכונים לנו. הרבה פעמים ברגע זה כמו, תחשבו רגע כמו ילד, כשאומרים לו לא, 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 ומה קורה כשאומרים לו כן, 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 כן? הדברים כבר פחות מעניינים אותו. אם אני אומרת לבת שלי כל הזמן, עזבי את השוקולד, עזבי את השוקולד, עזבי את השוקולד, עזבי את השוקולד, אז מה היא רוצה? היא רוצה שוקולד. אבל אם אני אגיד לה, קחי, 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 קחי שוקולד, תאכלי כמה שבא לך, מה יקרה? פיס, שתיים, שלוש, לא בא לי, לא מתאים לי, לא אוהבת מתוק בכלל. ככה גם אנחנו. אז היא יש לה 20,000 עוקבים. לכי, תרוצי על זה, תשאלי את עצמך איך את יכולה להגיע ל-20,000 עוקבים. אולי בדרך תגלי שזה בכלל לא מעניין אותך שיש לך 20,000 עוקבים ואת רוצה בכלל משהו אחר. כל יכול להיות. אבל ברגע שאנחנו הופכים את זה לאיזה משוואה כזאת, אוטומטית אנחנו הופכים את זה למשהו שחסר לנו ואין לנו, ואנחנו כאילו בסוג של מגננה להשיג את זה, או באיזושהי תחרות, או באיזשהו חוסר כזה עם עצמנו, שאנחנו לא מספיק טובות. וזה לא נכון. אנחנו טובות בדיוק כמו שאנחנו. הרעיון הוא קודם כל ללכת, לשאול, אם זה בכלל אני רוצה את זה, ואם אני באמת מתעקשת שאני רוצה את זה, סבבה, איך אני משיגה את זה? ולהבין שאולי זה לא באמת חלק מהמסע שלך, ולכן את לא תרצי להשיג את זה באיזשהו שלב. אולי רק בהתחלה תרוצי על זה ותגידי, איך, למה אני צריכה את זה? כי זה לא חלק מהמסע שלך, זה לא חלק מהתוכנית, לא יודעת, השמימית שנקבעה לך. נקודה הבאה, כסף או שליחות? אם אני אשאל אותך את השאלה הזאת, כסף או שליחות? מה תהיה התשובה שלך? ככה אמיתי. תגידי לי, ברור ששליחות, מה פתאום כסף? או שתעני לי שאת כאן רק בשביל הכסף? אז רוב אנשים שיצא לי ללוות אותן או לדבר איתם, נשות עסקים, תמיד מסתייגות מנושא הכסף. תמיד זה מין איזה קבץ' כזה או איזשהו עיוות בפנים שאומר, מה פתאום כסף? אני לא עושה את זה בשביל כסף, לא פתחתי בכלל עסק בשביל כסף. כסף מכניס בתוכנו כל כך הרבה אמוציות של פחד, דחייה, רצון להתרחק ממנו, כמו איזה משהו רע, הכרחי. גם אני הייתי שם. באמת שגם אני הייתי שם, ואני חושבת שאני כבר, וואו, איזה 15 שנה נמצאת באיזשהו תהליך של ליצור מערכת יחסים נעימה עם כסף, החל מתחייה והסתייגות וגועל, ונראה לי את כל קשת התחושות הלא נעימות שיש כלפי כסף וכל מיני אמונות מפות להודעה חדשה ושיפט של 180 מעלות אני אוהבת כסף, אני רוצה כסף, אני צריכה כסף, אני מעריכה כסף, אני מעריצה כסף. זה אולי נשמע לך עכשיו מקבץ בבטן, אבל כן, אני היום יכולה להגיד, וואו, בא לי להיות עשירה, כן, בא לי להיות מליאנית, בא לי להיות מלאה בכסף. אני מרגישה בנוח להגיד את זה, כי עצמאית יקרה שלי, פתחת עסק בשביל לעשות כסף. נקודה, סימן קריאה. אין כזה דבר עסק שלא אמור להרוויח כסף. אם הוא לא מרוויח כסף, אז או שהוא תחביב, או שתלכי לעבוד בעמותה בשביל השליחות. אי אפשר. אי אפשר להיות בעלת עסק, להיות בשליחות, וגם להגיד, אני לא אוהבת כסף. ואז גם אחר כך יותר גרוע, זה להתבאס שאת לא מגיעה ליעדים הכלכליים שלך, שאת לא מצליחה לתחזק את הבית, זה שאת רבה כל הזמן עם הבן זוג או שהוא רב איתך, על זה שאת לא מכניסה מספיק כסף, על זה שאת לא יודעת, את מפחדת כל הזמן להיכנס לחשבון הבנק, ואת לא יודעת מאיפה לשלם את כל החובות שיש לך, זה שאת רואה את כולם בחופשה ואת לא מרשה לעצמך אפילו לצאת לחוף הירדן, העסק שלך נועד לתת לך כסף, וככל שתביני את זה מהר יותר ותעשי שולם בינך לבין הכסף, ותביני שהוא חלק משמעותי מהחיים שלך, העסק שלך לא באמת יוכל להתקדם. והמערכת, זה כמו מערכת יחסים עם הבן זוג שלך, עם ילד, עם ההורים. אם המערכת יחסים היא כל הזמן של כעס וטינה ותחייה, ככה היא תיראה. וזה מה שאנחנו חוות כלפי כסף. כי בסופו של יום, כסף הוא אנרגיה. זה לא באמת שיש לנו, אנחנו מסתובבים עם איזה מטילי זהב כאלה בכיס. זה אנרגיה. אנרגיה היא כמו אוויר, היא נכנסת, היא יוצאת. אם כסף לא נכנס, תחשבי רגע, זה כמו אוויר. אם אוויר לא יגיע אלייך לריאות, כמה זמן את יכולה להישאר? כמה זמן את יכולה לנשום בלי לחיות? כשאת צוללת מתחת למים, כמה זמן את מסוגלת להישאר בלי אוויר? ככה זה כסף. אם הוא לא נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, מה? את בסוף תתכווצי, ומה? ותחזרי להיות שכירה. או תהי בכעס נורא נורא עצמי עלייך, על זה שאת לא מצליחה. לעומת זאת, כשאנחנו נושמות מלוא האוויר, איך אנחנו מרגישות? אנחנו מרגישות טוב עם עצמנו, אנחנו מרגישות רעננות יותר, אנחנו מרגישות שיש לנו את מה שאנחנו צריכות, האור שלנו זוהר, אנחנו נושמות, אנחנו רגועות, האוויר מגיע אלינו כל הזמן. ככה זה כסף. כשהצרכים היומיומיים שלנו מסופקים, אנחנו מרגישות שאנחנו יכולות לרוץ ולפרוץ קדימה בעולם, ברוחב לב, לחלוק את זה עם כולם, לתת, לקבל, לתת, לקבל, אנחנו בזרימה עם היקום. אנחנו יכולות לחלק את מה שיש לנו, אנחנו יכולות לקבל עוד יותר מזה, אנחנו יכולות להשקיע, אנחנו יכולות לדאוג לעתיד שלנו, של הילדים שלנו, לדאוג למשפחה שלנו, לתת לקהילה, לתמוך באחרים. אנחנו נמצאות במצב של זרימה הרמונית, כמו אוויר שנכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אני לא לוקחת אותו מאף אחד, אני לא גונבת אותו מאף אחד, אני נושמת כמה שאני צריכה, ואני מוציאה אוויר כמה שיוצא מהגוף שלי. אני לא עושה חשבון, אני לא דופקת חשבון, אני לא שונאת האוויר שנכנס אליי, אני לא חושבת על כמה הוא מזוהם ומלוכלך, אני פשוט נושמת אותו, אני לא חושבת על זה. אין גאווה בזה שאנחנו חיות בקושי, אין גאווה בלקבל פחות ממה שאת שווה, להפך, זה מקווץ אותך, ואין שום גאווה בזה שכשאת מגיעה בסופו של חודש, ואין לך לשלם את המיסים, אין לך איך לשלם לרואי חשבון, אין לך לשלם לילדים שלך לחוגים, או לקנות להם את המשחק שהם רצו, אין גאווה בזה, אין בזה שום גאווה, והעסק שלך לא נועד בשביל לגרום לך להתבייש בו, להפך, אין שום בושה בלהרוויח את מה שאת רוצה, זה מעצים, זה מרחיב, זה מלהיב לראות את השווי הפנימי שלך גם הופך להיות שווי חיצוני. אין שום בושה בלבקש ולקבל בדיוק מה שאת רוצה מהיקום, מהסביבה, מעצמך. זה גורם לך רק להבין שאת מסוגלת לעשות יותר, שאת יכולה לחשוב יותר, שאת יכולה לדמיין, שאת יכולה לרקום עולם טוב יותר עבורך ועבור הזולת. כסף מאפשר לך להטיב עם העולם, לבנות את החיים שאת באמת רוצה, ולבנות אותם לא רק בשביל עצמך, אלא גם לשמש כהשראה לאנשים אחרים. ופה זה השליחות שלך, לשמש כהשראה, לתת יד, לעזור. אם את תחי בעוני, איזה השראה את נותנת? כשאת הולכת לשכב מודאגת מאיפה יגיע הכסף, או לא הרווחת חודש כמעט כלום, אז את בחרדה קיומית. זה לא מאפשר להיות יצירתי, או במוד של נתינה, או לתת ללקוחות מעל ומעבר. לא, זה רק הופך אותנו לחרדות, עצובות, לחוצות, עייפות, מותשות, מיואשות ומתוסכלות. אז עצמאית יקרה שלי, כסף זה דבר טוב, וככל שתלמדי לנהל איתו מערכת יחסים טובה יותר, ככה תוכלי לבצע את השליחות שלך בקנה מידה גדול יותר. הנקודה הבאה היא עצמאות. עצמאות, אנחנו אמנם נקראות עצמאיות, אבל אני חושבת שיש בזה משהו הרבה מעבר. זו תחושה פנימית. זה לא רק זה שאני לא עובדת בשביל מישהו אחר, אני הבוס של עצמי, אני לא צריכה לדפוק שעון, אין לי שעות עבודה מסוימות, אני לא צריכה להילחץ כל פעם כשאני מוציאה את הילדים. מהבית ספר, או בא לי ללכת איתם להפסקת צהריים ממושכת. זה לא רק נובע בזה. עצמאית זו תחושה, זו תחושה פנימית שאני יכולה להיות בפני עצמי. אני מספקת את צרכיי, אני זאתי שמנהלת את עצמי, אבל לא רק ברמה של התפקוד היומיומי משימות, אלא אני גם ממש יוצרת את העולם שלי. אני עצמאית בכל התחומים, בכל הכיוונים, ובעיקר ההרגשה הפנימית שלי, זאתי שאומרת לי, כן את יכולה, כן אני המנוע של עצמי, אני זאתי שמובילה אחרים, אני המנוע הפנימי של עצמי, אני בעצמי. במילה עצמאות יש אני בעצמי. אני לא צריכה טובות מאף בוס, אני לא צריכה טובות מאף מזכורת, אני לא צריכה טובות מאף אחד. אני בעצמי. אני יכולה לקיים את עצמי, אני יכולה לעשות בעצמי. להיות עצמאית זה לא רק להבין שיש עסק וצריך להביא פרנסה, או לטפל בלקוחות, אלא זו תחושה פנימית כזאת של להיות המרכז, העוצמה, עמוד התווך שלי בשביל עצמי, בשביל המשפחה שלי. לא לחפש על מי להישען, לא לצפות שאחרים יעשו במקומי, אלא אני בעצמי, בעשר אצבעותיי, להקים את עצמי בבוקר, להרים את האנרגיות שלי לעשייה, לחייך לעולם, גם כשלא בא לי, להביא את כל כולי למשחק הזה שנקרא החיים העסקיים, זה לנהל את עצמי ולהוביל את עצמי לתוצאות. זה להיות בתחושה הזאת שאת לוויה, שאת יכולה ומסוגלת להזיז הרים כשצריך. את גם יכולה לפקוט כשצריך, אבל עדיין לנגב את הדמעות, לנער את האבק ולחזור לעמוד בפני עצמך. זו עצמאות בתחושה הפנימית. כשאת שכירה, אז את נשענת על הבוס שיגיד לך מה לעשות. את נשענת על המשכורת שתבוא כל חודש. את נשענת על המסגרת של הלקום בבוקר, ללכת לעבודה כחייבים. אין את זה בעצמאית. זה מסגרת של אני רוצה. וזה הבדל משמעותי לחיות חיים של אני רוצה להרוויח ככה וככה. אני רוצה ואני יכולה. אני רוצה לקחת חופש כשבא לי. אני רוצה ויכולה. זה הבדל של שמיים וארץ. מכניסים את זה לתוך התחושה הפנימית הזאת של אני רוצה, אני יכולה, אני מסוגלת, ואני עושה את זה. והשיפט הזה בחשיבה מנשען על גורמים חיצוניים, להכניס את זה פנימה, זה שיפט משמעותי, כי הוא גם מנקה את כל הרעש הזה של מה הוא יחשוב, ומה היא תחשוב, ומה היא תגיד, ומה היא לא תגיד. זה מנקה כל כך הרבה דברים שהם פשוט לא רלוונטיים. הם הופכים להיות לא רלוונטיים כי אנחנו כמו עמוד תווך, אנחנו המשפיעות ולא המושפעות. וזה אולי נראה לי התובנה הכי גדולה שקיבלתי במסע הזה של להיות עצמאית. הנקודה הבאה היא להסתתר מאחור. אני במשך שנים, היה לי נוח לעבוד באינטרנט, כי בדיגיטל, כי היה קל להסתתר מאחור. באמת, פעם לא היה מקובל שאנחנו עומדים בפרונט, אז היה אתר אינטרנט, במקרה הטוב היה זה תמונה של המייסד, רוב הפעמים בכלל לא ידעו מי זה המייסד, וזהו, וכל אחד היה מקים לעצמו את האימפריה שלו, הרבה פעמים אפילו לא יודעים מי עומד מאחוריה, במקרה הטוב היה טלפון או לא היה טלפון, אבל לא היה מקובל כל העניין הזה של לעמוד בפרונט ולשתף ולספר ולהראות את עצמי איך שאני ועל המשפחה שלי ומה אני אוכלת לארוחת בוקר. לא היה קיים. זו המצאה חדשה של השלוש שנים האחרונות מאז תקופת הקורונה, שכל אחד מאיתנו היה סגור בבית ורצה כנראה להרגיש טיפה יותר טוב עם עצמו. גם לפני כן המדיה החברתית הייתה, אבל לא בעוצמה הזאת של היום. ולמי שרגילה להסתתר מאחור, המעבר של לעמוד בפרונט הוא היה מייסר. אבל הבנתי שזה לא רק על להסתתר מאחור בפני הקהל, זה גם להסתתר מאחור מבחינתי, וזה קצת מתקשר לנושא העצמאות, כי זה נורא נוח להסתתר מאחורי משהו או מישהו. זה כאילו נותן את אחריות למישהו אחר שיסתיר אותי או שלא יראו אותי. וכשאני נותנת למישהו אחר כביכול את הכוח הזה, במקרה הזה נתתי את הכוח לאתר אינטרנט שעשה את העבודה, ולא לקחתי את האחריות על עצמי. אני נותנת לבוס אם אני שכירה. אם אני עובדת בבית, אז אני נותנת אחריות, טוב, נו, אין זמן, הילדים. אני מסתתרת מאחורי כל מיני דברים, כל מיני סיפורים, כל מיני דרמות כאלה שאני יוצרת לעצמי, כדי לא להיחשף החוצה, שלא לצאת, שלא יראו אותי, שאני לא אעמוד בפרונט. המעבר הזה, שפתאום לשים את התמונה, לשים סרטון, לעמוד מול מצלמה, שיראו אותי, את מי שאני, את מה שאני, זה מפחיד. כי פתאום יש עולים כל הפחדים האלה של אולי לא יאהבו אותי, אולי אני לא מספיק טובה, אולי איך אני נראית, ואולי אף אחד לא יתחבר אליי, ואולי אף אחד לא יאהב, יעשה לי לייק, והתמונה שלי נראית לא טוב, והשיער שלי לא במקום. יש נוחות בלהסתתר מאחור. אבל אם אנחנו נמשיך להסתתר מאחור, ולא... זה להילחם, להילחם בשדים הפנימיים שלנו, של לצאת לפרונט, להאמין בעצמי, לדעת את השווי שלי, לדעת שמה שאני נותנת לעולם זה הדבר הכי טוב שיש, להבין שמה שאני מביאה לעולם זו אני. ואם אני אמשיך להסתתר מאחור, אז מה זה אומר עליי? שאני לא מספיק? שאני צריכה להתחבא? שמישהו אחר מגיע לו הצלחה שאני בטוחה שאני יודעת יותר טוב ממנו? לא. אחד השיעורים הגדולים ביותר שלמדתי בעיקר בזכות המדיה החברתית, זה להעיז ולעמוד בפרונט ולהגיד, "Fuck it." לא אכפת לי מה אנשים אחרים אומרים, מרגישים או חושבים. וחוץ מזה, אני גם נוסעת איתי איזושהי אמונה כזאת שאומרת שמי שמגיע אליי זה רק האנשים שמתאים לי שיגיעו אליי. זה אנשים שמתחברים אליי, זה אנשים שרוצים לשמוע ממני, אנשים שרוצים לראות אותי. אז למה אני צריכה להסתתר? אני נמאס לי להסתתר, אני לא רוצה להסתתר. והיום, כשאני מסתכלת על זה ככה, אני אומרת, באיזה קטע אני אמורה להסתתר? מה, אני שבלול? אני פה, אני בעלת עסק, והיום אנשים מתחברים לבעלי עסק, רוצים לדעת אליהם, רוצים לראות אותם. נכון, היום אני לא משתפת מה אני אוכלת, מה אני שותה, זה לא מעניין. ממש לא מעניין, אני אוכלת כל יום כמעט את אותו דבר, ושותה כמעט את אותו דבר. אז אין לי פה חידושים, אבל יש לי דברים אחרים שאני יכולה לספר. ואני כבר לא מתביישת לשים תמונה שלי בפוזה כזאת או אחרת, עם צבע בשיער, בלי צבע בשיער, עם איפור, בלי איפור. זה מיותר. זה באמת באמת מיותר. זה כבר גם לוקח אותנו לנקודה הבאה, זה שחס וחלילה לא יראו איך אני מרגישה, וזה קצת מתקשר לנושא הבושה, כי לפעמים אנחנו משתפות דברים, אבל אנחנו משתפות אותם בצורה נורא לקונית, אנחנו לא מרשות לעצמנו להכניס יותר מדי רגש פנימה, להכניס רגש של עצב, של שמחה, התלהבות יתרה, אנחנו כאילו נורא מעבירות את המסרים בצורה לקונית, באיזה רמה כזאת של... שלא באמת יסתכלו עליי, שלא באמת ידעו מה עובר עליי, שלא באמת יחשבו שאולי במקרה קשה לי. לא. היום המדיה דורשת מאיתנו להיחשף במלוא מובן המילה. ומשום שהכל נשמע לנו אותו דבר ונראה אותו דבר, כדי שאנשים יוכלו להתחבר אלינו, אנחנו רוצים שהם יראו אותנו. ובלי לפחד שהם מסתכלים לתוכנו וחושבים עלינו דברים, זה בעיה שלהם מה שהם חושבים. אנחנו פה כדי להעביר איזשהו מסר, ואם לא ניתן לאנשים הצצה לתוך העולם הפנימי שלנו, של איך אנחנו חושבים ואיך אנחנו מרגישים ומה עובר עלינו, ונמשיך להסתתר מאחור, אז אנחנו אף פעם לא נצליח להביע את מי שאנחנו ומה שאנחנו, לא נוכל לתת לאנשים את ההזדמנות להתחבר אלינו. הם יפתחו סוג של עיוורון לנוכחות שלנו במדיות השונות, ואז הם פשוט לא יוכלו לראות אותנו. אנחנו נתבאס שאף אחד לא רואה אותנו, ונמשיך להסתתר מאחור, כי נגיד, נו, ידעתי שאני צריכה להסתתר מאחור, ועדיף שאף אחד לא יראה אותי, ואף אחד לא ידע איך אני מרגישה. היה לי, בתחילת הדרך, כך הייתי מעלה פוסטים. הייתי אומרת, רק שלא יראו, רק שלא יראו, רק שלא יראו. אז ברור שאף אחד לא ראה. אז ברור שאף אחד לא ראה, לא אותי, לא את העסק שלי, לא את הפוסטים שלי, שום דבר. ברגע שהבנתי שזה בסדר, שזה בסדר להיחשף, ומי שצריך יגיע, מי שצריך יראה, ומי שלא, לא מעניין אותי. אז פתאום התחלתי לקבל תגובות, אנשים התחילו לראות אותי, אנשים התחילו להתעניין, אנשים התחילו לשאול. אל תסתובבי עם התחושה הזאת של רק שאף אחד לא יראה, שאף אחד לא ידע, שאף אחד לא יגיד. להפך, תהי גאה בתחושות שלך, תהי גאה באותנטיות שלך, תהי גאה במה שאת רוצה להעביר. הנקודה הבאה שלמדתי זה לסמוך על עצמי. לסמוך על עצמי, לסמוך על היקום, לדעת שאני יודעת לכוון את עצמי. לסמוך על האינטואיציה, לסמוך על הקול הפנימי שלי, לסמוך על תחושת הבטן, לסמוך על זה שאני מגיעה למקום הנכון, וגם אם לא הצלחתי, כנראה שיש פה משהו אחר בשבילי. אני סומכת על כל תחושה שעולה לי, בין אם זה לעשות עסקים עם בן אדם מסוים, בין אם זה לקבל לקוח מסוים, בין אם זה אפילו לעשות את הפודקאסט הזה, זה מתוך איזושהי תחושת בטן, שזה מה שאני צריכה לעשות עכשיו, ואני מקשיבה לה. וברגע שאני מקשיבה, האנרגיה היא אחרת. היא זורמת יותר, היא קלה יותר, היא פשוטה יותר. אין איזושהי תחושה של תקיעות. כי כשאני לא סומכת על עצמי, ואני כל הזמן רק בשאלות, נכון לי לא נכון, כן, לא, כן, לא, כן, לא, אני נתקעת. אני תקועה, אני לא זזה, זה לא מקדם לשום מקום. אז לסמוך על עצמי, אינטואיציה, זה אחד הדברים הכי חזקים שאני למדתי בתהליך הזה. פחד שלא יגיעו. אני חושבת שאולי זה אחד הפחדים הכי גדולים שאני התמודדתי איתו במסע שלי להיות עצמאית. כי אני הבנתי שזה ניהל אותי. זה גרם לי לא לעשות המון המון דברים, כמו למשל לעשות וובינרים ולעשות הדרכות. כי כל הזמן הסתובבתי עם הפחד הזה ומה אם אף אחד לא יגיע? אני לא יודע איך להגיב, זה אומר שהם לא אוהבים אותי, זה אומר שאני לא רצויה, שמה שיש לי להציע לא מספיק טוב. ובוובינר הראשון שהעברתי, אני שקשקתי כל כך, אני ישבתי איזה שעה וחצי מול המחשב עם מוזיקה מרגיעה, לפני שהוובינר התחיל, הזעתי מכל הכיוונים, החלפתי חולצה פעמיים, מרוב פחד שאף אחד לא יגיע. כמובן שהגיעו, וכמובן שהיה נפלא, אבל בפעם השנייה שעשיתי, אף אחד לא הגיע, הייתה אישה אחת. הייתה אישה אחת שישבתי איתה כל הוובינר, שעה וחצי, ודיברנו, וזה היה כמו שיעור פרטי נהדר. ואני הרגשתי בהתחלה את הקבץ' הזה, את התחושה הלא נעימה הזאת של מה עושים עם זה עכשיו. אבל ברגע שהתחלנו את הדו-שיח, את ההדרכה, הרגשתי כמה זה משמעותי שאני מעבירה את זה גם לבן אדם אחד. גם אם אף אחד לא מגיע ואני מקליטה את זה ואחר כך משדרת את זה, אני עברתי סוג של טיפול בפחד הזה, והיום אני יכולה לעשות לקבוע 1,000 תאריכים. יבואו, יבואו, לא יבואו, לא יבואו. אני כבר לא מנוהלת על ידי הפחד הזה, כבר לא אכפת לי אם יבואו או לא יבואו. כמובן שאני רוצה שיבואו ואני רוצה שיקשיבו, אבל אני לא מנוהלת על ידי הפחד הזה. אני לא גורמת לו להשאיר אותי מאחור, אני לא גורמת לו להשאיר אותי תקועה במקום, ואני לא גורמת לפחד הזה לגרום לי לא לבצע דברים שאני יודעת שיקדמו את העסק הזה ואותי. כי הפחד הזה הוא כל כך היה ניהל אותי בצורה כזאת שאני לא הייתי מסוגלת אפילו לחשוב על זה, על להרים איזושהי הדרכה, כי אנשים לא יגיעו, בטוח הם לא יגיעו. ברגע שהתמודדתי עם הפחד הזה, אני חושבת שאולי זו הייתה קפיצת המדרגה הכי משמעותית שלי במסע שלי כעצמאית. הנקודה הבאה היא תודעה. אנחנו כעצמאיות, ובכלל כבני אדם, אנחנו בנויים מ-80% תודעה, 20% חומר. זה אומר שכל מה שאנחנו קורא לנו, זה שיקוף של מה שעובר לנו במוח. זה אומר אמונות שיש לנו, חסמים שיש לנו, כל מיני דברים שאיך שאנחנו רואים את העולם, כל מיני דברים שגדלנו עליהם, כל מה שעובר לנו בתת מודע שלנו, דרך אגב זה יכול להיות גם דברים שאנחנו סוחבים איתנו מגלגולים קודמים, ועוד 1,000 דברים אחרים, קרמה, אבל כל מה שעובר בתוך המודע שלנו, בתודעה שלנו, בתת מודע שלנו, בעולמות הרוח, בכל מה שאנחנו לא רואים בעולם הנסתר, הוא זה שמשפיע עלינו. הוא זה שמשפיע על העשייה שלנו, הוא זה שמשפיע על מה שאנחנו רואים כלפי חוץ. עכשיו, אם אני מאמינה בפחד הזה, אני מפחדת שאף אחד לא יגיע, אני מאמינה בזה, נוצר בי הפחד, אז מן הסתם זה יוצר לי תקיעות. ברגע שאני עבדתי בתוך התודעה שלי על הפחד הזה, אז מה אם אף אחד לא יגיע? את מי זה מעניין? אני לא מנוהלת על ידי הפחד הזה. אז כבר היה לי קל לצאת החוצה לעולם, לעשות את העבודה, לעשות את הוובינרים, לעשות את ההדרכות, ליהנות מזה, לעוף על זה, להתחבר לזה. אני כבר לא מנוהלת על ידי הפחד הזה, כי כל זה התחיל מתודעה, מתוך איזושהי תחושה שנבע מתוך איזו אמונה שרצה לי בראש, שאף אחד לא יגיע. אנשים לא אוהבים אותי, אנשים לא יבואו. התודעה שלנו משפיעה כל כך שלפעמים שינוי אחד קטן שאנחנו עושים באמונה שלנו, אוטומטית הוא משתקף כלפי חוץ. כשאני נגיד שיניתי איזשהו נושא של פחד מגדילה או פחד מהצלחה, אלא רצון לפרוץ קדימה, כשאני שיניתי, עבדתי על האמונות האלה, אוטומטית, 5 דקות אחרי זה, כבר הופיע בפני איזשהו קורס באיזה 10 שקלים מטורף של איזה מישהו מארצות הברית שמלמד איך להיות מותג שממש מושך אחריו עשרות אלפי אנשים. איך קיבלתי כל כך הרבה מסרים מכל מיני מקומות ופידבקים ולקוחות פתאום התחילו להגיע ואנשים התחילו לעבוד איתי בדיוק על הנושאים האלה של איך להפוך להיות מותג. אנחנו מקבלים פידבק מהיקום חיצוני מיידי, ממש מיידי. עוד דבר שאני רוצה להגיד על על התודעה, לפעמים דברים שעולים לנו בראש כאיזשהו רעיון, המטרה שלנו זה ללכת וליישם את זה. זה שאני רק אעשה עבודה תודעתית, זה לא יעזור לי, אלא אני גם צריכה להנכיח את זה במימד הפיזי. עכשיו זה אומר שאני צריכה לעשות פעולות מסוימות, כמו למשל עם הפחד מפני לעשות וובינר, אז אמנם עבדתי על הפחד, אבל אם לא הייתי הולכת ועושה את ההדרכה ומזמינה אנשים ויושבת ומחכה, מן הסתם זה לא היה יוצא לפועל, כי זה שרק עבדתי על הפחד, אבל לא הנחחתי אותו בעולם הפיזי שלי, אז זה לא היה מקדם אותי. אז רוב העבודה שלנו בעסק, בצמיחה האמיתית, בגדילה, זה 80% תודעה. 80% תודעה שולטת על היכולת שלנו להסתכר יותר, על היכולת שלנו לקבל יותר לקוחות, על היכולת שלנו לקבל יותר לחיים שלנו. כי שזה גם אחת הנקודות הבאות, זה כגודל התודעה, ככה היכולת שלנו להכניס פנימה. אם התודעה שלנו קטנה ומצומצמת, אז אנחנו יכולים רק להכניס זרזיפים קטנים של דברים. זה כמו כוס. כשהכוס ריקה, אז אנחנו יכולים להכניס בה הרבה מים. כשהיא מלאה, אז אנחנו צריכים, אז המים כבר מתחילים לגלוש ושום דבר לא נכנס פנימה. כדי להכיל יותר, אנחנו צריכים להחליף כוס או להחליף לקנקן. ככה זה התודעה שלנו. התודעה שלנו היא בגודל מסוים. היא יכולה להכניס לתוכה מידע מסוים, ידע מסוים, יכולות מסוימות. אם אני רוצה להרחיב את עצמי ולגדול, אז אני צריכה להגדיל את התודעה בהתאם. כי מה שהתודעה שלי מאמינה בו, זה מה שקורה. אם התודעה שלי מאמינה שאני יכולה להכיל רק 10,000 שקלים בחודש, זה מה שיקרה. אם אני ארחיב את התודעה, את האמונות, את החסמים, את כל מה שקורה שם, ואני אגיד, אוקיי, עכשיו התודעה שלי גדלה לזה שאני מאמינה שאני יכולה להרוויח 30,000 שקל. זה מה שיקרה. שזה דברים שהם קשורים אחד בשני, אבל הם כל כך חשובים, כי הם אלה שבפועל משפיעים עלינו, משפיעים על העסק שלנו, ומשפיעים על היכולת שלנו להיות מי שאנחנו באמת רוצים. באמת להיות המותג עם השליחות הזאת שעוזר לאנשים ומניע אותם ומעורר אותם והופך להיות השראה. וגם זה שמרוויח הרבה מאוד כסף. עוד דבר שלמדתי במסע של להיות עצמאית זה לדעת לשחרר. לא להתקבע, גם אם זה יעדים, משימות, מטרות, דברים שרציתי להשיג ודי ננעלתי עליהם. לא. לשחרר. לשחרר כי זה בסדר להציב לעצמי איזשהו יעד מסוים, אבל אם דברים לא תמיד הולכים כמו שאני רוצה והם מושכים אותי לכיוון אחר פתאום, או אני רואה איזושהי דרך אחרת, או אני רואה משהו אחר באמצע, או משהו חוסם אותי, יש סיבה. יש סיבה לכל הדברים האלה, וברגע שאנחנו ננעלים, אנחנו יוצרים תקיעות. אז ללמוד לשחרר. לפעמים דברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים ביום מסוים, והם מפנים אותנו לחשוב על דברים אחרים. לפעמים קורה משהו שמאלץ אותנו לפנות את תשומת לב שלנו לדברים אחרים. לפעמים הקורס שנורא נורא רצינו להקליט, בסוף מסתבר שהוא בכלל לא מתאים. ואם אני אנעל, אז אני אלך ואני אקליט את הקורס הזה, אני אוציא אלפי שקלים על קורס שאף אחד לא רוצה אותו. אז ללמוד, לשחרר, להיות בהקשבה לעצמי, ליקום, למה שזורם אליי, למידעים שזורמים אליי, ואז אני יכולה לשחרר, אבל עם, 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 עם תחושה של, זה לא היה בזבוז זמן, אלא היה לי פה משהו ללמוד. ועכשיו אני ממשיכה הלאה לדבר הבא. אז לא להתקבע. כי יכול להיות שאנחנו מציבים לעצמנו יעדים שאנחנו עדיין לא מוכנים אליהם. יכול להיות שהם עדיין לא ברורים לנו. יכול להיות שאנחנו צריכים לעבור איזושהי כברת דרך עד בדרך אליהם. לכן, כמה שנרגיש יותר, כאילו כמו גומי כזה, להיות בתוך איזושהי מסגרת מסוימת, אבל בשחרור. לאפשר למסגרת גם לשנות צורה במידת הצורך. נקודה נוספת שמאוד ככה ירדה לי כתובנה, זה להבין שהמוח שלנו עובד הכי טוב בצורת שאלה. ואם אנחנו רוצים באמת באמת להתקדם בעסק ולהתקדם בחיים ולהתקדם כבני אדם ולגדול ולהתפתח, אנחנו צריכים לשאול את המוח שלנו כל הזמן שאלות. לפני השינה, כשקמים בבוקר, במשך כל היום, לרשום לעצמכם שאלות. זה אומר, איך אני מביאה יותר לקוחות ולתת לדברים להגיע אליי? זה אומר, איזה פוסט אני צריכה לכתוב היום כדי שיקדם אותי ולתת לדברים להגיע אליי? איפה אני יכולה להעביר הדרכות ולתת לדברים להגיע אליי? איפה אני יכולה להתנדב? אני שוב, לתת לדברים להגיע אליי. לשאול שאלות, כל הזמן לכוון את המוח. אחת השאלות שאני אוהבת לשאול זה, איך אני יכולה למגנט אליי היום עוד כסף? או איך אני יכולה לייצר היום יותר כסף? או איך אני יכולה לעזור יותר ללקוחות שלי היום? ככל שאני שואלת את המוח שלי יותר שאלות, הוא עסוק בללכת להביא לי תשובות. הוא לא עסוק בביקורת עצמית ובהלקאה עצמית. הוא עסוק בלמצוא לי את התשובות לשאלות שאני רוצה. ואני, בכוח שלי, בידיים שלי, להפוך את השאלות האלה לפרודוקטיביות, כאלה שמקדמות אותי, כאלה שכל יום הופכות את זה ליום של עשייה מבורכת, ולא סתם של בזבוז זמן, שבסופו של יום אני מותשת ומרגישה של, וואי, די, אין לי כוח יותר. אז השאלות האלה, לפעמים אנחנו נקבל תשובה באמצע הלילה, לפעמים נקבל את זה באמצעות, לא יודעת, איזשהו מייל. ברגע שאנחנו שואלים, אנחנו מקבלים את התשובות, ואין דבר יותר מספק מזה. נקודה לקראת הסוף, כי נראה לי שוואו, דיברתי מלא מלא, זה דמיון. וואו, אין לי אפילו איך להתחיל ולדבר על החשיבות של הדמיון, ואנחנו הרבה פעמים שמים אותה בצד. אנחנו צריכים להקציב זמן ביום, בין אם זה באמצעות מדיטציה, או בין אם זה באמצעות, לא יודעת, דמיון מודרך, כל אחת עם הטכניקות שלה, אבל לפחות 5-10 דקות, רבע שעה ביום, לתת לדמיון שלנו לפעול, לדמיין מה אנחנו רוצות, איך אנחנו רוצות שזה יקרה, לדמיין את העתיד, לדמיין את המוצר, לדמיין את הלקוחות, לדמיין את עסק חלומותינו, לדמיין, להשתמש בכוח האדיר הזה שקיבלנו במתנה. כי ברגע שאנחנו רואים דברים בעיני רוחנו, המוח לא יודע להבדיל בין אם זה בכאילו או שזה באמת, ומבחינתו זה כבר קרה. וככל שאנחנו נדמיין יותר את מה שאנחנו באמת רוצות להגשים בעסק, את איך שאנחנו רוצות להתקדם, לאן אנחנו רוצות להתקדם, אז הדמיון הזה יהפוך להיות כמו משהו מציאותי שכבר קרה לנו. והמוח שלנו, הוא פשוט יחפש כבר להנחיח את זה במציאות. הוא יחפש להביא לך כבר את ההזדמנויות המתאימות, את האנשים המתאימים, את כל מה שרק אפשר כדי להראות לך שהנה, זו המציאות שלך, זה מה שאת ראית, זה מה שהופך להיות אמיתי. כי ברגע שאנחנו ברגע שאנחנו מדמיינים משהו, זה מאפשר לנו להרגיש שאנחנו במקום שהוא נוח לנו, במקום שהוא מוכר לנו, והמוח אוהב מקומות שמוכרים, הוא לא מרגיש מאוים, הוא לא מרגיש שהוא עכשיו צריך לחפש לעצמו תעסוקה חדשה בלגונן, האגו לא מרגיש במגננה. לכן, דמיון הוא כל כך חשוב. הוא גם עוזר לנו לראות לאן אנחנו באמת הולכות. לא להתקבע על היום יום, על הכיבוי שריפות, על כל המשימות הקטנות, אלא לדעת לאן אנחנו מנווטים את הספינה. אנחנו אלה שמנווטות את הספינה. ואם אנחנו לא נשתמש בדמיון, אנחנו כל הזמן ננווט אותה באותה נקודה. כל הזמן נשאר כאילו אנחנו עם עוגן על הרצפה, במים ולא זזות. אבל עם הדמיון שלנו, אנחנו יכולות להזיז את עצמנו לכיוון שנכון לנו. עכשיו, איך דמיון עובד? אנחנו רואות משהו בעיני רוחנו, ואז מרגישות את זה בגוף. אם הרגשנו התרחבות וכיף, סימן שהדמיון הוא תואם את מי שאנחנו ולאן שאנחנו רוצות באמת להגיע. אם הדמיון הזה לא נעים לנו ומקווץ אותנו, סימן שזה לא המקום. וזה הסמן שלנו, זה כמו המצפן שיש לנו בגוף, להקשיב לגוף שלנו, להבין אם אנחנו בכיוון הנכון, לראות כל הזמן בעיני רוחנו את היעד הבא, את הכיוון הבא, את התמונה הגדולה יותר, את השאיפות שלנו, את הרצונות שלנו, ולתת לאט לאט לספינה להתחיל להתקייל לפי המצפן הזה, למעשים שלנו, למי שאנחנו, אולי אנחנו צריכות ללמוד דברים חדשים, אולי אנחנו צריכות לעשות דברים אחרים, אולי אנחנו צריכות טיפה לצאת מאזור הנוחות, אבל אנחנו עושות את זה ברכות, אנחנו עושות את זה בקצב שנכון לנו, אנחנו עושות את זה לאט לאט, כל פעם מסיטות את הספינה עוד מעלה ועוד מעלה ועוד מעלה, ועד שאנחנו מגיעות ליעד שאנחנו באמת באמת רוצות להיות בו. אז אלה היו התובנות שאני למדתי, יש עוד הרבה, אבל אני לא אעלה אתכם, כי אני מדברת כבר עוד מעט כמעט שעה, ואני מקווה שהם יעזרו למישהי, ותבינו שאתן לא לבד, כולנו עוברות את אותם דברים, בדיוק את אותם תהומות, ואת אותם מורדות ועליות, ואת אותם פסגות, וכולנו שואפות בסופו של דבר לאותו מקום, לחיות בצורה הרמונית, לקבל את מה שאנחנו רוצות בקלות, ליהנות מהחיים, ולבלות יותר זמן עם המשפחה בסופו של דבר. אז אני ממש אשמח לשמוע מה דעתכן ומה דיבר אליכן, איזה תובנה הכי עשתה לכם את זה, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.